מה לעזאזל קורה פה? עם תומר אביטל ואמיר הררי.
הלו תומר.
מה קורה אמיר?
בסדר גמור, אתה בטח מתרגש.
מאוד.
התעמקנו. התאספנו היום בשביל לדבר על הנושא שאתה הכי אוהב בעולם.
לא הייתי אומר הכי אוהב, אבל לגמרי זה מהנושאים שהולידו את הפודקאסט שלנו.
ממש, אני זוכר שישבנו איפשהו לפני שנה כבר, ואמרת לי מה הדברים שאתה רוצה לחקור, והרעיון שאנחנו בתוך סימולציה היה כזה, היה מקום ראשון.
לגמרי, כי זה כל כך קורץ וקוסם, ואי אפשר להפריך את זה, לפחות כרגע, וזה באמת משגע אנשים בכל העולם, מאילון מאסק, דרך כל מי שצפה במטריקס, וזה יש אנשים שיגידו שדתות לא כזה רחוק מסימולציות, אבל מי אני שאחפור על זה? הבאנו לפה אורח. אז הבאנו לפה היום את קיץ ברבנר, יוצר וקולנוען מוכשר ומוערך, בין היתר היה כתב תרבות במאקו,
מעריב, מאקו, וקשר, אנשים בקשר.
בין היתר היה כתב תרבות במאקו, במעריב, בתוכנית טלוויזיה אנשים. קיצור, יש רב פעלים שהיום הוא יוצר סרט על, האם אנחנו חיים בסימולציה?
סימולציה. בן אדם מושלם מדבר על הנושא. כיף שאתה פה.
תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
איך התחושות שלך מאז שהתחלת ליצור את הסרט? אתה יותר מאושר, פחות מאושר?
אני חושב שאני מיום ליום יותר מאושר. ואני חושב שזה ממש קצת כמו בסרט המטריקס. החור הארנב פשוט נפתח ואני ונפתח ומתגלה כמורה יותר ויותר עמוקה. ככל שאני חוקר את זה ומדבר עם יותר אנשים, התיאוריה הזאת שבהתחלה הייתה נשמעת לי כשבפעם הראשונה שמעתי אותה.
בוא באמת תן בסיס רגע למאזינים מנותקים, איזה תיאוריה, מה זה בכלל?
אז התיאוריה היא תיאוריה מאוד מאוד שמתחברת לכל מיני תרבויות עתיקות. אבל בניסוח המודרני שלה, מ-2003, של ניק בוסטרום, נכון, מאוקספורד, הוא טוען דבר כזה. אם אנחנו היום נמצאים בעולם שבו יש לנו משקפי VR, במציאות מדומה.
הם מסתכלי פיפה שעוד רגע יראו בדיוק כמו בדיוק, החיים האמיתיים.
הם כבר כל כך קרובים. אז מי אמר שעוד 20 שנה, 50 שנה, 100 שנה, לא תהיה מציאות שבה אנחנו לא יכולים להבדיל בינה לבין המציאות הבסיסית שלנו, base reality, זה מושג מהתיאוריה הזאת. ואז הוא אומר, אז מי אמר, שאם יכולים לייצר מיליון כאלה מציאויות, כאלה משחקי מחשב אפשר לקרוא להם, מי אמר שאנחנו לא חיים בתוך אחד כזה? מי אמר שהמציאות שאנחנו תופסים אותה עם החושים שלנו, עם חמשת החושים שלנו, היא לא כמו בדימוי שאנחנו רואים בסרט המטריקס, זאת אומרת, אנחנו לא מחוברים לאיזשהו מחשב, או שאולי אנחנו בכלל קמים רק על מחשב. אולי כל הדבר הזה הוא לגמרי לגמרי תוכנה אחת גדולה שרצה. אז יכול להיות שאנחנו איזשהו ייצור בחוץ שמתחבר לאיזשהו משחק ויש לנו קיום פיזי בחוץ, או קיום רוחני, או קיום אחר בחוץ. יכול להיות שאנחנו בכלל רק איזושהי שורת תוכנה בתוך מחשב.
שורת קוד.
והנחה היא אפילו קצת יותר עגומה, נכון? יש איזה מין טיעון מתמטי כזה שברגע שאתה מצליח ליצור איזושהי סימולציה, אז יש אינסוף סימולציות, אבל מציאות האמיתית יש רק אחת, ואז הסיכוי שאתה במציאות האמיתית הוא אפס.
כן, זה נקרא סיביליזציית מקור. מה הסיכוי שאתה במקור ולא באחד מאינספור שרשורים למטה? כי גם בסימולציות באיזשהו שלב התחילו לייצר סימולציות, ואז יש, כמו שאתה אומר, כל כך הרבה גרסאות מדומות של עולם, מה הסיכוי שאנחנו במקורית?
כן, ביחיד שהוא המקורי.
ואתה חוקר את זה ונפגשת עם מומחים, גם עם ניק דיברת?
ניק התראיין, הוא הולך להתראיין, עוד התכתבנו, כן.
להיות זבור על הקיר.
אז באמת אילון מאסק מאוד מאוד ככה דוחף את העניין הזה, והוא אומר שלדעתו אנחנו 99.99 ועוד הרבה תשעים חיים בסימולציה כזאת. ניק עצמו, ניק בוסטרום, הוגה תיאוריה, הוא קצת יותר עדין ברעיון שלו, והוא אומר בעצם שיש כמה סייגים. מבחינתו, או שהאנושות, לפני שהיא תגיע לאיזושהי סימולציה שהיא כל כך דומה למציאות, היא תשמיד את עצמה, שזה גם לא כל כך...
לא מופרך.
כן, לא מופרך, וגם לא כל כך משמח. והאופציה השנייה, זה שהאנושות תחליט שזה לא אתי.
כן.
מסיבה מסוימת להריץ כאלה מציאויות, והשאלה באמת, האתית היא, האם זה בכלל בסדר להכניס איזשהו ייצור לתוך משחק כזה, בלי שהוא יודע, אם הוא שהוא יודע, אולי אנחנו, מתוך מציאות אחרת, באים להיכנס לתוך מציאות כזאת, וזה פותח שער להמון המון שאלות, זאת אומרת, למה שתהיה סימולציה כזאת? האם אנחנו באים להבין משהו, למנוע משהו, המון המון...
יש כל כך הרבה שאלות מרתקות. האם יש הוכחות וראיות בעולם שלנו שאנחנו בתוך סימולציה? אולי נתחיל מזאתי למשל?
כן, נגיד שאני רוצה להקדיש את חיי לבירור השאלה הזאת, אז לא יודע, יש את הסיכוי שיום אחד יופיע בשמיים איזה אותיות ענקיות בפונט אריאל כזה, you're in a simulation, it's about to get over, אבל אם לא, אז כאילו, יש לנו איזושהי דרך בכלל לדעת.
תראה, זה נתון לפרשנות. תומכי התיאוריה אומרים שבעצם מכניקת הקוונטים תומכת ברעיון הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, עניין הקריסה הקוונטית, אנחנו יודעים שבעצם חלקיקים מתנהגים בצורה שונה כשאנחנו מביטים עליהם וכשאנחנו לא מביטים עליהם. לצורך העניין שיש איזשהו חלקיק שמסתובב בתוך האטום, הוא נמצא בסופר פוזישן, הוא נמצא בכל מקום עד שאנחנו לא מסתכלים עליו. Mm-hmm. והרעיון הוא שבעצם כל המציאות היא הרי אטומים, והיא מורכבת מחלקיקים, זאת אומרת שכל המציאות שלנו היא חלקיקים שלכאורה מופיעים כשיש איזשהו מבט עליהם. וזה מאוד מאוד מקביל למשחקי מחשב, שכשאתה איזושהי דמות ואתה הולך בתוך עולם ממוחשב, אתה הולך באיזושהי ממלכה וקופצת עליך איזושהי מפלצת. המחשב לא מרנדר את המפלצת הזאת כל הזמן כשאתה בשלב אחד, mm-hmm. מה עושה היום המפלצת בשלב 14 בדיאבול שלך למטה. הוא מרנדר את מה שרלוונטי אליך. ואז מה שמכניקת הקוונטים אומרת, וואלה, באמת, לא ברור מה קורה עם כל, עם כל החלקיקים כשאנחנו לא מסתכלים עליהם, אנחנו לא יודעים, הם במין פוזיציית על כזאת לא ברורה, וכשאנחנו מסתכלים, אז פתאום המחשב הגדול מרנדר אותם. אז זה תימוכין מאוד מאוד ככה...
שבעצם הסיבה לזה יכולה להיות לחסוך כוח מחשוב, נכון? כי גם במחשב שנקרא לו תוכניתן על, כן. יש איזושהי מגבלה, ואולי לרנדר, כמו שאתה אומר, את הכל כל הזמן זה יעמיס עליו.
בדיוק, בדיוק. זה... וגם חישובים עם הכוח מחשוב שלנו, מדברים על... בשביל לייצר רינדור ואיזושהי סימולציה של כל העולם הזה, אנחנו נצטרך כל כך הרבה כוח מחשובי, זאת אומרת שגם היום אומרים שכל פעולה שלנו ב-AI דורשת איזושהי כוס מים, או ברמת המחשוב והחימום שהשרתים האלה דורשים. אז תחשבו מה זה לרנדר עולם שלם, זאת אומרת שאנחנו נצטרך לשאוב אנרגיה מכוכבים שלמים, רק בשביל להריץ תוכנת מחשב כל כך מורכבת.
כן, אבל נגיד 50 שנה מהיום יש כבר היתוך קר, או לא יודע איך כל השיטות המדהימות האלה, ואז יש שם סוף אנרגיה, וזה לא בעיה. אולי.
אולי, כן, אנחנו לא יודעים.
אפשר לתקוף את השאלה הזאת גם מהכיוון השני, אם באמת, אם אנחנו בתוך איזו סימולציה שהמטרה שלה היא להיות כמה שיותר יעילה, לא יודע, למה יש 40 מיליארד כוכבים בשמיים, כאילו,
כן.
איך זה משפיע, למה יש כל כך הרבה כוכבים שאפשר להסתכל עליהם ולראות אותם ברזולוציה טובה, כאילו זה קצת נגד הסימולציה.
אז אנחנו רוב הכוכבים לא רואים ברזולוציה טובה. אנחנו רואים ממש מעט, אם אתה גם תפתח את האפליקציות שלה, להסתכל על הכוכבים, אתה יכול לעשות עליהם כזה זום אין. אתה עושה זום אין על מאדים, על נוגה, על כוכבים מפה. אתה עושה על גלקסיות, על אנדרומדה, אתה לא תראה את הכוכבים, אתה תראה, תמשיך לראות כמה שתעשה זומין, תראה נקודה, 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 כי אין צורך למחשב, כן. לכאורה, לרנדר את המקומות האלה. יכול להיות שאנחנו נחקור את העולם עד כדי כך, שאנחנו נפיל את המחשב של עצמנו, שזה...
זה דרך להקריס את הסימולציה.
או שהמטרה של הסימולציה זה לבדוק למשל להתפשטות בין כוכבית, התפשטות אינטרגלקטית, רוצים לראות כמה זמן לוקח לקוף להגיע לגלקסיה 4 שנות אור ממנו. ואז בשביל זה אתה כן צריך לבנות עולם מורכב יותר, בטח אם יש לך משאבים לא מוגבלים.
כן, אנחנו, אם אנחנו רוצים באמת לשאול את השאלה הזאת, למה שנרצה את הסימולציה הזאת?
כן.
באמת יש הרבה מאוד טיעונים, ואחד הטיעונים שמעלה גרג בריידן, שהוא חוקר מאוד מעניין, הוא מדבר על זה שתראו איזה קטע. אנחנו לאורך כל ההיסטוריה של האנושות, שאנחנו מדברים על האנושות המודרנית, 30,000 שנה, 15,000 שנה, תלוי איך סופרים, 70,000 שנה, לפי אומנות, לפי האדם הפיזי שלנו. ומה הסיכוי שאנחנו נחיה בדיוק בנקודת זמן שבה האנושות יכולה להשמיד את עצמה? זאת אומרת שאנחנו, אני, אתה וכל מי שאנחנו מכירים חיים בעולם הזה מאז שקיים בו פצצת אטום. אולי האנושות בעתיד כבר הגיעה לאיזשהו אסון גדול מאוד, אקולוגי, מלחמתי, והאנושות מנסה להבין איך למנוע אותו, ואז היא מריצה כל מיני סימולציות שבהם אנחנו חוזרת אחורה בזמן, ומריצה ומנסה לראות איך אנחנו מונעים את הדבר הזה, איך אנחנו עושים את זה אחרת. והנה אנחנו נמצאים דווקא בעידן שבו אנחנו באמת יכולים להשמין את עצמנו. ואולי בוא נראה, אולי אנחנו נצליח עכשיו לפעול אחרת.
מעניין. אגב, אני ומיר דיברנו לפני שהגעת, לפני שאיחרת, סתם אתה יוצר קולנוע נסוק מהצפון, על זה שכאילו, איזה פתרון, הרי כל פרק בפודקאסט אנחנו בודקים תיאוריה אחרת של המשמעות פה, ומבחינתנו הסימולציה זה מקום אחרון מבחינת משמעות, כי וואו, אתה בסך כל שורת קוד, אתה איזה שפחה או עבד של איזה ניסוי של מישהו אחר בכלל, איזה בסה. אבל מה שאתה אומר פה קצת משמח, אתה יודע, לפחות אנחנו עוזרים בקיום הדפוק והרק שלנו לאיזושהי, אולי לאנושות עצמה, אולי למשהו דומה, אז יש פה, אתה כמו דת, יש פה איזה אולי מטרת על שקשה לראות אותה, אבל יש בה משהו חיובי.
כן, בתור מתכנת לשעבר אני יכול להגיד לך שאתה מריץ כאילו מיליון טסטים כאלה ואתה שוכח מ-90% מהם, אבל אני שמח שהצלחת למצוא משמעות גם בתוך הסימולציה.
סימולציה שעוד שכחו ממנה, כן, זה בכלל נורא.
זה מהסימולציה, כן. וספציפית איתנו התבלבל באיזה פרמטר, אז מאדים קצת קרוב בידי, אז רוקים אותה לפח בסוף.
זהו, נזכר שהקפה התקרר בכלל עבר חדר, יכול לקרות מלא דבר. רגע, אז איזה עוד הוכחות יכולות להיות?
יש הרבה הוכחות לכך שאנחנו פעמים לסימולציה?
אני שמעתי פעם, ראיתי שנראה לי זה ממש שטות, אבל שמישהו אומר כזה, אתה יודע, שהוא רואה שני אנשים שהם בעצם כזה דופלגנגרס, שהם כפילים, שהם כזה לבושים אותו דבר ונראים אותו דבר, אז זה בעצם גליץ' בסימולציה, כי לפי התיאוריה הזאת יש לא מעט אנשים שהם לא אמית, איך קוראים לזה NPC?
NPC, non-player character.
אז אתה יכול לספר על זה?
זה בעצם תיאוריה שטוענת, שחלק מהאנשים שאנחנו רואים בעולם סביבנו, ברחוב, אני הולך לכאורה ליד בן אדם.
הם ניצבים.
שהוא כן, שהם ניצבים, שהם לא באמת, אין שם תודעה. שהם בעצם סוג של כמו ניצב, כמו דמויות שראינו בטרומן שואו. ויכול להיות שעכשיו הבן אדם הולך פה מסביב.
ונעלם.
ואני לעולם לא יודע מזה. ובאמת זה לחשוב על זה, זה מין, כשאתה מנסה לבחון את הדבר הזה, ולדמיין אולי הבן אדם נעלם. אז זה קצת מפחיד, זה קצת ככה earth-shaking.
אתה פגשת מישהו, ראיינת על הסרט מישהו שמאמין שאנחנו חיים בסימולציה?
כן, אני אגיד לך שאקדמיים, באמת ראיינתי ככה אנשי מפתח שחוקרים את הדבר הזה, ורוב החוקרים אומרים, אני חוקר את זה, אבל אינני מאמין בזה. אז לצורך העניין, אני אתראיין דוקטור ניר להב מברקלי, פיזיקאי שמתעסק בקשר בין פיזיקה לתודעה, לכאורה נושאים מאוד ככה חיבור לא בנאלי, לא פשוט, וגם הוא עדיין, הוא אומר, העולם מורכב ממה שאנחנו מבינים, ואנחנו לא חיים בסימולציה. גם פרופסור דורון פרידמן, מהמעבדה למציאות מתקדמת, שחוקר משקפי VR, שהוא חוקר דבר הזה, הוא עדיין נגיד לך, כן, זו תיאוריה מעניינת, אבל אני לא מאמין בזה.
למה הם לא מאמינים בזה?
אני חושב שזה קצת מוציא אותך כזה בתוך העולם האקדמי, כזוי קצת. ודווקא אנשים שהם מעולמות אחרים, שהם, ראיינתי למשל את אסף אוחיון, מרצה לחוכמת הקבלה, אז אנשים כאלה שהם יותר מתעסקים בקבלה, בדתות, בדברים כאלה, אין להם בעיה להגיד, כן, אנחנו חיים בסימולציה. אז אם אנחנו באמת נחזור אחורה לעניין הזה של הדתות והתפיסות הקדומות יותר, זה קיים מאוד מאוד בדתות האלה, החל מבאמת מבחן הבודהיזם. שם את הרעיון שאנחנו חיים במאיה, שאנחנו חיים באשליה. אז מאיה? מאיה זה עולם האשליה. זה בעצם אחד העקרונות הכי בסיסיים בתורת הבודהיזם. וזה לא בדיוק הסימולציה כמי שאנחנו תופסים אותה היום. ואני חושב שגם דוקטור ניר להב מדבר על זה, שאנחנו תמיד לאורך ההיסטוריה, תמיד דימינו את התודעה, את האופן פעולה של הגוף, של המוח שלנו, לטכנולוגיה שלנו. אז היום אנחנו מדברים את זה לטכנולוגיה הכי מתקדמת למחשבים, במאה ה-19 קידמו את זה, כן, קיטור וכולי. אז מאוד יכול להיות שהמציאות היא כל כך מורכבת, היא כל כך שונה ממה שאנחנו מבינים, אז כרגע אנחנו מדמים את זה למחשב, אבל הסימולציה היא לא בהכרח חייבת להיות שורת קוד, אלא זה יכול להיות משהו הרבה יותר מורכב. וזה מתחבר לי באמת לתורות כמו קבלה, מדברות על זה שהמציאות האמיתית היא מציאות רוחנית. וכל מה שאנחנו תופסים באמת כפיזיקלי, ואנחנו באמת, אני אסור לדפוק על השולחן כי זה יעשה רעש, אבל אני אעשה רגע ככה, למעשה אני דופק על 999.00001 חומר והמון המון המון ריק. זאת אומרת שגם המציאות הזאת שאנחנו כאילו תופסים אותה כקיימת, גם ברמה הכי פיזית והכי פשוטה, היא לא קיים, היא כמעט ולא קיימת, וגם החלק שקיים הוא באיזושהי סופר פוזיציה, אז מה זה בכלל הפיזיקליות הזאת שאנחנו מתייחסים אליה כל כך...
תורת האידאות של אפלטון, אני חושב על שההבדל העיקרי בין מה שאתה...
רגע, אתה זורק פה איזה name drop, תורת האידאות זה משהו מטורף, זה גם, אני חושב להבין אותה.
כן, שכל השולחנות הם בעצם...
שיקוף של...
הם שיקוף של האידאה של השולחן, שזה...
כן, ויש איזה עולם אידאות, שאף לא הבנתי מה, עולם שבו הדברים המקוריים נמצאים לפי אפלטון.
זה עולם חצי מיסטי כזה, אני לא מומחה, אבל הנקודה שחתרתי אליה זה שההבדל...
ואני גם זוכר, והמערה של אפלטון.
ההבדל העיקרי בין הבודיזם והתורות של היוונים זה שהם, להם היה קשה, אני לא חושב שאני מכיר תורה שאומרת שברגע נתון מתקיימות כל כך הרבה מציאויות. באינדואיזם מאמינים שיש איזשהו מחזוריות כזו. אנחנו עוברים בין עידנים וכל פעם העולם נכחד ונוצר מחדש, אבל המחשבה שאין סימולציה אחת, הרי יש מיליארד סימולציות שפתוחות כל הזמן, ויש כל כך הרבה עולמות מקבילים לנו שהם לא עולמות האמיתיים, אני חושב שזה נקודה שלא נגעו בה כל כך, בתיאוריות עתיקות, היה לי קשה לחשוב על הרעיון הזה.
נכון, נכון, אנחנו... אני חושב שהייתי שמח לקחת את העניין הזה באמת לנקודה של פסיכדלים, של עבודה עם פסיכדלים הרבה מחושפת, בפני אנשים איזושהי מציאות אחרת, מציאות שהיא מחוץ לסימולציה שלנו, לכאורה, והרבה מאנשים חווים מציאויות מקבילות, מציאויות שאנשים קוראים להם לפעמים משהו שמתקיים עכשיו, וגלגול קודם, או כל מיני דרכים כאלה. והרבה אנשים שעובדים על הדברים האלה בצורה קבועה, מדברים על מציאויות מקבילות, אז... אולי הפסיכדלים מהווים
איזושהי
שער, כן, זה צער אוצר.
אגב, לא נספרתי לך, הספר שאני כותב עכשיו, ספר לילתי, לצד הספרונים העיוניים, הוא מתעסק בזה, אגב, באמת יש שם קטע של שהפסיכדלים הם שער לסימולציה, שזה בעצם סוג של בג, אני אומר, שהתוכניתה נשאיר, כאילו בלי לשים לב בכלל, כי באמת הפסיכדלים, החוויה שם כל כך מנתקת אותך מהמציאות הזאת.
נכון.
ואגב, אני חייבת לתת פה מסוגל שגם עשית עכשיו את הסרט לפסיכדלים, של חוויה שלך.
חוויה שלי.
קקטוס אהבה הרים, מסע פסיכדלי עם וואטשומה.
כן.
ראינו את הטריילר בדיוק, נראה ממש ממש טוב, אנחנו רוצים לראות אחרי.
אז ראית את הסימולציה, שרד הסימולציה נחשף בפניך שבלט את הקקטוס?
אז בואו נחלק את התשובה שלי בשניים. קודם כל, נחשף בפניי הסימולציה פעם אחת דווקא עם איוואסקה, בטקס בדרום אמריקה, בפרו. ואני זוכר את אחת החוויות שאני הייתי במעגל כזה, וישבתי בפינה שלי, ותמיד כשאני שותה איוואסקה, קר לי מאוד, ואני זוכר פשוט ישבתי במין קור כזה, ונעמדתי לצאת מהחדר לרגע, ופתאום הכל היה נראה לי כמו משחק מחשב, ואני פשוט חוויתי את עצמי כדמות כזה שנעמדת והולכת, וחובה איזשהו קוד של קור, ואני מסתכל, ואני כזה, זה משחק. אז אני חושב שהרבה פעמים יוצא לנו לחוות את הדברים האלה, לפעמים גם קצת בחלומות יוצא לנו לחוות כזה שאני נכנסתי לעוד איזשהו רובד אחר, אם אני נמצא ברובד מסוים של סימולציה, אז בעצם אני יצרתי כרגע בוודאות סימולציה בתוך הראש שלי, בתוך תודעה שלי, שאני מאמין לה שהיא אמיתית. החלום הוא גם הרי סימולציה שאני מריץ בתוך הסימולציה שלי. אז כן, ואני אחזור אבל לסרט שלי, קקטוס אהבה הרים. אני מרגיש שהקקטוס, סן פדרו עליו, צילמתי את הסרט, הוא מרחיב תודעה מאוד מאוד עדין, ולרוב הוא לקח אותי למקומות קצת יותר רכים, שעובדים עם הרגש, שעובדים עם אהבה עצמית, והסרט שלי מדבר הרבה על אהבה עצמית, ואני מאמין שגם לחומרים האלה יש איזושהי רוח, איזושהי תודעה. אפשר לקשר גם את זה לסימולציה שבעצם רצות כל מיני תוכנות שהן לא אנושיות בתוך הדבר הזה. והתוכנה הזאת של הקקטוס, של התודעה הזאת של הצמח, בעיניי, היא חשפה בפניי באותו יום, מסע של שלושה ימים שעשינו בערים האנדים עם שמן, בשם גנדו, שלקח אותנו ביום ראשון למעלה להרים, לנוף מהמם. ביום השני, באורך כל היום שתינו ארבע כוסות גדולות מאוד של סן פדרו, זה כמות מאוד 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 גדולה.
בלי לזוז.
סבא סן פדרו.
אם לזוז, אנחנו עושים טיול.
בזמן שאתם מטיילים, אתם שותים.
בזמן שאנחנו מטיילים.
מה, הולכים קילומטרים?
לא, אנחנו עולים את העלייה שהיא העלייה הקשה, וביום השני אנחנו עושים קמפיינג, ישנים בעולם, ועושים סיבוב קטן כזה של
בוא.
כן, כן.
כמה אפשר ללכת.
אוקיי, נו.
ובאותו יום, הקקטוס נחשף עליי בצורה מאוד מאוד נגישה. בעיניי הוא ידע, כביכול, ידע, אם אפשר לדבר במושגים האלה שהוא מצולם, והמסר שהוא העביר דרכי, הוא היה מסר מאוד מאוד עדין של בואו נאהב את עצמנו. ומה שאני חוויתי אז זה היה ההבדל הדק בין הערכה עצמית, כי אני מגניב, מצליח, יפה, חכם, whatever, לבין אהבה עצמית, שאני הרגשתי בסרט ואני מדבר על זה שם, שהיא שונה, היא כמו לאהוב בן זוג, חבר, בעל חיים, שאנחנו פשוט אוהבים, לא כי הוא הצליח במשהו. וזו הייתה החוויה שאני נחשפתי איתה עם הקקטוס.
רגע, סליחה שאני מתעכב על דקויות, אבל בזמן, בזמן שאתה על סן פדרו צילמת?
כן.
או שבאת הצוות סחי ש... יתעד הכל, איך זה עבד?
אז אני אגלה לכם סוד, שאני אגלה לכם פעם ראשונה. כן, תוך כדי צילמתי, היה מאתגר, והייתי בטוח שאני יוצא עם המון חומרי גלם נפלאים.
שזה הכי רוצה לרקוד.
ובשולחן העריכה גילינו שהיה המון המון רעידות, והיה המון עבודת ברירה של השוטים הנכונים, והסרט של רבע שעה יצא מהמם, ואף אחד חוץ ממני, ממכם ומהמאזינים שלנו לא יודע כמה שעות של מצלמות רועדות בהרים האנדים יש שם.
אפשר לראות את הסרט דרך אגב? הוא נמצא איפה שם?
הוא כרגע עושה סבב פסטיבלים מכל העולם, אז הוא היה בהודו ובאורוגוואי, כאמור בפתח תקווה אמש.
ויש עוד איזה יד בארצנו הקטנטונת.
כרגע, כרגע לא.
אפשר לעקוב אחריך, אתה
מתחיל
גם, שווה לעקוב אחריו בפייסבוק, הוא נגיד, אז ככה גיליתי שהוא עושה את הסרט על הסימולציה, הוא כתב, צריך חוזר תאורת מחר בבוקר. תגיד, אני רוצה שאני אחזור לסימולציות. אז מי שכן, נגיד, הבחור הזה מהקבלה, שכן מאמין שאנחנו חיים בה, איך זה משפיע עליו, האם בררת ביום יום? כי נגיד, חושב כמה זה יכול, אתה יודע, מצד אחד, להסיר ממך אחריות. אז מה, אני כולם משחק מחשב, כולם קוד, אני יכול להיות מאוד רע, או דווקא אני יכול להיות מאוד מעז, אני יכול... כלומר, אני רוצה לשמוע אם חווית האנשים שזה ממש שינה את ה... את ה... מעבר למשחק הפילוסופי המעניין, האם זה שינה התנהגות?
כן, בהחלט, אסף אחרון מדבר על זה, תלמיד הקבלה והמרצה, על זה שהוא תופס והקבלה תופסת את, את המטרה של המטריקס הזה, זה בעצם, אנחנו באנו לכאן ללמוד, את ה... ללמוד מהי אהבה, ללמוד מהי התפתחות מתוך עצמנו. זאת אומרת, זה כמו הבדל בין לאכול שוקולד לבין זה שיסבירו לך על שוקולד, או כל דבר חווייתי. ואנחנו כאיזשהו שחקן, כן.
נשמה נשמתית. נשמה שהגיעה פה בשביל ללמוד מהי אהבה.
כן.
זה יופי של סימולציה.
מה התוצאה של זה לא עבד?
ראית The Good Place?
בטח.
זה קצת כזה, לא?
מה, זאת שהיא מתה ומגיעה לגיהנום, כאילו? לגן עדן?
לא,
לא, זה The Better Place, התבלבלתי.
הנשמה, כאילו, בשביל הנשמה שלך תלמד מהי אהבה, ואז מה יקרה בעצם אחרי זה.
היא תתפתח, אנחנו, אם אני חושב על התפיסה האלוהית, ככה קצת יותר, פחות דתית, כן, קבלית, ואני שואל, התפיסה שלי האישית. אני חווה את האלוהות מאוד שונה ממה שאנשים מתייחסים אליו בדתות, ו... אני לא חושב שיש אישות בשמיים שאכפת להם אני מדליק את האור בשבת, אבל יש איזושהי אישות שרוצה להתפתח וללמוד את עצמה, והיא לומדת את עצמה ללמוד דרכנו, ואנחנו בעצם הקצוות עצבים של אלוהים, אני העיניים ואתם והקצות אצבעות, ובעצם אלוהים רוצה להתפתח, ודרכנו, המשחק הזה, המטריקס, הוא לחוות שהאצבע חושבת שהיא, אצבע שלא קשורה לגוף הגדול הזה של האלוהות, תודעה גדולה, והיא לאט לאט לומדת, וואלה, אני קשורה פה למשהו יותר גדול, מבינה את זה, ואז החוויה שלה ושל כל הישות היותר רחבה הזאת, כל הזמן מתפתחת ומתאשרת מתוך היחסים האלו שלה עם עצמה.
אנחנו איזה מחוש של איזה פאצ'ממה...
שהוא לא יודע שהוא מחוש, כמו נמלה. פאצ'ממה...
לא, אבל יש לו את היכולת להבין שהוא מחוש בפאצ'ממה הגדולה.
כן, שזה אולי בז'רגון סימולציוני לעלות שלב. כולנו פה נסימולציוני לעלות שלב. אגב, זה לא מתחבר לך אם אתה זוכר, תחילת הפודקאסט, התיאוריה הראשונה שדיברנו עליה, שזה בעצם משחק מחבואים גדול של איזו ישות אחת שכולנו, שהפכה, כן. שהתפרדה לכולנו, ואנחנו לא זוכרים שאנחנו נכון. חלק ממנה.
נכון.
אז כן. הכל מתחבר.
דרך אגב, אתה, מה, אחרי שעשית את הסרט, מה המחשבות שלך על סימולציה? אתה מאמין שאנחנו בתוך סימולציה?
אני מאמין שהמציאות מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו תופסים אותה, וגם אם אנחנו מסתכלים עליה ברמה הכי מדעית, אנחנו תופסים פרקשן, ממש מעט מהצבעים, מהאורכי גל שיש בעולם.
זה עובדה, נכון? עובדה. רואים, אני חושב, בין אולטרה סגול לאינפרה אדום, ויש פה כל כך הרבה דברים שאנחנו פשוט לא רואים.
כן.
כן, אז אני מסכים איתך.
והמציאות כל כך הרבה יותר רחבה, אז האם זה באמת ברמת הדימוי הזה של שורת קוד? אני לא בטוח שזה בשורת קוד, אבל אני... בחוויה שלי וגם מההתנסות שלי כאמור עם מרחיבי תודעה וגם מההתנסות שלי עם דברים שקרו מסביב המציאות, אני חווה שהמציאות הרבה פעמים משחקת לך ונותנת לך איזה שהם שלבים, וכשאתה מתפתח לפעמים באמת השלבים נהיים, אתה באמת חווה את זה במשחק מחשב, ואתגרים שהיו לי פעם אולי ברמת תודעה יותר נמוכה היו לי אתגרים מסוימים, ואני חווה את החיים האלה כאיזשהו משחק, אפשר להגיד. וכשאני מסתכל עליהם ככה, זה גם מקליל את החוויה שלי, כי אני אומר, אתמול נסעתי לצורך העניין לפסטיבל כפר סבא מיבניאל. והייתי ככה בצאת שבת עם האוטובוסים הראשונים של הזה. ופשוט אמרתי, אני אשמח על המשחק הזה, שיביא אותי לשם, שכל האוטובוסים שלא בטוח שתמיד מגיעים בתחילת שבת, הוא יביא אותי לשם, והוא הביא אותי לשם. אז זה לפעמים נותן פשוט איזשהו ביטחון במשחק הזה שכנראה נכנסת אליו והוא ייקח אותך לאן שאתה צריך. וזה מקליל קצת החוויה שלי האישית בעולם, מוריד איזשהו משקל כזה של צורך לעשות משהו. לא, זה משחק, ואז זה פשוט יותר כיף לחיות.
וגם יותר קל אם יש תוצאה גרועה, אם האוטובוס לא מגיע, אוקיי, זה המשחק, נכון?
נכון.
בגלל זה יש לי ולזוגתי זמן לחשוף שלט בבית על המקרר שכתוב בו, כתבנו אותו לפני 5 שנים, די דרוי, ואולי זה הכל סימולציה. והמטרה היא באמת שיש משהו רציני מדי, שאנחנו אמורים להסתכל על זה, מי זוכר? אוקיי, שטויות.
כן. זה ההסבר הכי אופטימי, סתם, כי... זה מצחיק, כי לא יודע, רוב החילונים מהאפיקורסים שמקיפים אותנו בסביבה, תגיד להם מה משמעות החיים, אם ימלמלו איזה משהו על משפחה, תשאל אותם מה יש אחרי המוות, הם יגידו כלום, אבל עדיין כשאתה מעלה בפניהם את התיאוריה שכולנו בתוך איזושהי סימולציה, או חלק מאיזה תוכנת מחשב, משהו, זה ממש מצמרר אותם, משהו מרגיש לנו שמאוד אוף בתיאוריה.
כי משתמשים בנו. זה אומר שמשתמשים לנו בלי ידיעתנו, די חמור.
אבל אם אתה גם ככה חושב, אם נגיד אתה איזה בן אדם דתי, שיש לו תפיסת עולם, יש גן עדן גיהנום, ואלוהים מסתכל עליי, ואז אתה מגלה שאתה בסימולציה, זה באמת אמור להרעיד את עולמך, אבל למה לחילוני או מישהו שאין לו אמונה עמוקה באלוהים, התיאוריה הזאת כל כך נוגעת לו באיזה עצב חשוף?
כי אני חושב שאנחנו תופסים את המציאות הזאת ככל כך בסיסית, אני מסתכל על השולחן הזה, יש מולי שולחן, ואתה מולי, ואתה מולי, מי בכלל לא יודע, אולי אתם לא אמיתיים מבחינתי, אני לא יודע, אולי גם אתם איזושהי תוכנת מחשב, וזה פשוט שומט לך את כל החוויה, אתה אומר, אני לא מאמין באלוהים, אני עכשיו אדם חילוני, אבל מה נשאר לך להאמין? כן. אם אתה בסימולציה, אז אתה כבר לא יודע שום דבר על כלום, אז זה מאוד שומט את הקרקע מתחת הרגליים, ואני חושב שזה דווקא יכול, אולי כשהקרקע נשמדת, אתה מגלה שאתה אף. ואז אתה יכול להגיד, וואו, האפשרויות הן כל כך ענקיות וגדולות, שאולי בואו נעוף על הרעיון הזה.
אבל כמו שאמרו במטריקס, כשאתה מת בסימולציה, אתה מת. כלומר, יש גבול, אתה לא יכול לקפוץ מהבניין ולקוות שהפעם.
כן, זה מה זה אומר על המוסר שלנו, נגיד, אני משתדל להיות בן אדם טוב ולא לפגוע בטומר כשהוא מגיע אליי ו... להחמיא לו, אבל אם הוא לא אמיתי, כאילו, אז מחפת לי.
אתה לא אמיתי.
אם מישהו פה אמיתי זה אני, אבל...
כן, מה? אני ראיתי לפני שפתחתי את הדלת, הכל היה פה חור שחור, אני...
אז באמת, אפשר לקחת את זה לשני מקומות מאוד מאוד... מאוד הפוכים, 180 מעלות, באמת למקום מאוד הדוניסטי, שבואו, אנחנו בתוך משחק, אף אחד לא אכפת לי מאף אחד, רק אני אמיתי, בואו נחיה ונהנה מכל הדברים הכי חושים והכי...
כמו הקמפ, מותר להגיד את השם שלו, הקמפ של שלושתנו...
זה חוויה החושית שלנו, שזה נפלא בפני עצמו. אבל המקום השני שבאמת אפשר לקחת את זה, זה דווקא להגיד, אם באנו לפה ובחרנו, כביכול, או שלא בחרנו, או שיש איזושהי מטרה על המשחק הזה שאנחנו נמצאים, אז אנחנו פה לא סתם. אני מניח שלא, אנחנו לא פה בשביל לאכול עוגות ולעשות מלא סקס, כאילו, כנראה שיש איזה מטרה על הדבר הזה, שלא מישהו כתב את התוכנה הזאת סתם. אז אולי באנו לפה בשביל להבין את העולם הזה יותר טוב, ללמוד משהו, כמו שאמרתי קודם, למנוע איזשהו אסון, לעבור איזושהי התפתחות, כמו שאנחנו הרי משחקי המשחקי מחשב שלנו. הדמות שלנו מתפתחת, עוברת, לומדת עוד דברים בתוך המשחקים האלה, אז אני לא חושב שהיו בורא, חייזר, מתכנת מהעתיד, היה בונה איזושהי סימולציה אם לא היה המטרה.
כן.
בואו באמת תחשב על עוד מטרות שיכולות להיות לסימולציה.
אז אני רוצה לדבר על התפתחות מאוד מאוד רלוונטית ומעניינת בהקשר של AI, של אינטליגנציה מלאכותית. כשהתיאוריה הזאת נכתבה באופן שבו היא מוכרת היום, של ניק בוסטרום ב-2003, הרעיון שלו היה שאולי הילדים שלנו, או הילדים והנכדים שלנו, חיים באיזושהי מציאות עתידנית, והמטרה שלהם היא להבין איך העבר היה נראה. זאת אומרת, שאם אנחנו היום לא יודעים איך חי בדיוק האינקה והמאיה ואולי אטלנטיס ולמוריה, אז אנחנו יכולים להריץ איזושהי תוכנה שתיתן לנו איזשהו מושג על אותם עולמות. אז אולי אנחנו בעצם בתוך אותם עולמות של הילדינו, נכדינו והלאה. מה שיותר הופך את זה לעוד יותר אמיתי ועוד יותר הופך את זה בהקשר למה שהזכרתי לגבי עניין האפשרות שלנו להשמיד את עצמנו, שהיום אנחנו בעידן, ושוב כולנו וכל מי שאנחנו מכירים בעידן, שבו יש AI, שמציאות, יש אינטליגנציה מלאכותית, אז אנחנו בראנו למעשה איזושהי אינטליגנציה מלאכותית, מחשב שמכל להריץ כבר המון 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 סימולציות והמון מחשבות, אז מי אמר שאנחנו אולי הסימולציה של ה-AI, אנחנו בראנו את ה-AI וה-AI ברא אותנו.
וואי, איזה מעגליות.
וזה יכול להמשיך לנצח. כן. ובכל העולמות האלה של האלוהות ושל התודעה, הנצח הוא לא נפס לנו בראש, אבל שם כשאנחנו עובדים פסיכודליים, אתה פתאום מסתכל על הנצח, נכון, וברור
נכון,
לך.
נכון, נכון, בדיוק כן. דיברנו, יש לנו פרק על לולות זמן נצחיות עם אברום.
אברום, כן.
כן, צ'קי טאוט, זה אמנם, זה כנראה פרק קשה לעיכול, אבל לדעתי הכי מטורף, כי הוא מדבר, הוא מביא לך הוכחות מכל התרבויות העתיקות, ועד היום,
נכון,
שאנחנו באיזושהי לולת זמן נצחית, ואנחנו לא יודעים אותה, ואנחנו נחזור על מה שאנחנו עושים עכשיו לנצח, וכבר חזרנו, כבר היינו פה, ויש לזה, אגב, זה גם נמצא בקבלה, נכון, תורת השמיטות, אם אתה מכיר, ווואו. וואו, זה מפוצץ את המוח, זה גורם, לי זה גורם להרגיש שאתה חסר אונים מרוב האפשרות האדירות האלה.
יש בבודה ברגע הערה שלו, אז הוא אומר שהוא פתאום ראה את הנצח, הוא ראה אינסוף גלגולים אחורה, אוקיינוס של דמעות מכל הסבל, הוא היה לו רגע של, היה לו רגע של נצח ברגע של הערה.
וזה הרגע עצוב זה נשמע, עם האוקיינוס של דמעות.
זה לא היה רגע עצוב, אבל הוא הבין כמה, כמה, כמה סבל היה בכל הנצח האנושי שהיה לפניו, אז גם לא ברגע הרע הייתה איזו התבוננות על הנצח.
אני חווה את זה כספירלה, כסוג שאם אנחנו נסתכל על קפיץ, אם אנחנו נסתכל על קפיץ הרי מלמעלה, אז הוא ראה לנו כמו עיגול, פשוט. ואז יראה לנו שאנחנו כאילו לכאורה מסתובבים על אותו ציר, ואולי היקום יש לו מפץ גדול והתכנסות גדולה ומפץ גדול.
היקום הפועם.
כן, זה אופציה אחת, אבל אם אנחנו נסתובב רגע את הקפיץ הזה ונסתכל עליו בתלת מימד, הוא נראה שיש איזושהי עלייה, איזושהי התפתחות ואיזשהו, ואני חווה את זה גם הרבה פעמים בחיים שלנו, ואם נחזור שוב לרמת המקרו, אנחנו נתקלים באותו אתגר, אם זה ברמה פסיכולוגית רוחנית, אנחנו נפגשים באיזשהו קושי מול בני זוג, מול הורים, מול פסיכדלים, מול התמכרויות, מול כל דבר בחיים שלנו. פוליטיקאים. אבל אנחנו כבר במקום קצת אחר. זה נראה לנו שאנחנו כאילו על אותו מקום בספירלה. אבל אנחנו מסתכלים על זה בתלת ממד, אנחנו קצת במקום אחר. אז נראה לי שבהקשר הזה של הפעימה והחזרתיות, יש חזרתיות, אבל היא תמיד רמה אחת מעל.
אמן. זה החלום של האיפים, שאנחנו בדרך לאיזשהו
כן, אבל מי תנו שאתה יכול להיות שאתה מסתובב בספירלה, אבל בסוף אתה תגיע לסוף.
והסוף זה התחלה?
בסוף זה התחלה שלה. אתה עולה ו...
אז עוד שאלה שאין התשובה יש לי בשבילכם. חוץ מה שאתם עושים בפודקאסט, זה שואלים שאלות שאלות.
גם הקטע שתמיד הנושא של סימולציה מכניס אותי לאיזה state of mind מוזר. בדיוק קיץ, אז צריך להגיע לפה, אז יצאתי רגע לבדוק איפה הוא, ופתאום עצרו את האוטו.
הקיץ, חשבתי הקיץ, כי החורף נגמר.
הקיץ וקיץ, ופתאום עצרו את האוטו, איזה שתי סקנות, וביקשו שאני אפעיל להם איזה אפליקציה, מין סיטואציה שהיא כאילו לא נראית לך הגיונית בשום צורה.
איזה אפליקציה?
מה?
איזה אפליקציה?
הווייז, והייתה איזה מישהי אילמת שלא ידעת הסיסמה שלה, הייתי כאילו באיזה סצנה, ואמרתי, אין סיכוי שזה אמיתי, מה שקורה פה עכשיו.
יש המון, אני חווה את זה המון, ככל שאתה חוקר את זה יותר, אתה פשוט שם לב לזה יותר, והרבה אנשים מעלים ביוטיוב מלא בסרטוני גליץ' אין המטריקס, ואחד הסרטונים הכי מצליחים, הוא סרטון מטומטם, יכול להיות ארוך כאילו בהכי מזויף בעולם, אבל הוא פשוט נורא תפס ונורא כיפי, ורואים בחורה שעובדת מטבח באיזושהי מסעדה, והיא פשוט עושה כזה סרטון סלפי, והיא מסבירה, חתכתי לימון במטבח, ואני חותכת אותו, שמה, חותכת, הולכת רגע הצידה, באה לפתוח את הלימון, והלימון שלם, ואז אני חותכת אותו שוב, ואז אני קולטת, רגע, אני בפתעות חתכתי את הלימון הזה, ויש את הסרטון שלה, באמת, כאילו חותכת את הלימון, הולכת, ואז הוא לימון, ואז היא באה.
ומה, כאילו היקום שכח שעשתה את זה, כאילו זה חישוב שלו.
איזשהו טעות, כן, איזשהו טעות בתוכנה, כן.
באמת, עוד משהו מטורף שקראתי בה, ששלח לנו את הנוט לפרק הזה, זה שהדבר, נניח שזאת לא איזה, שאנחנו לא באיזה מוזיאון שהנכדים שלנו רוצים לראות איך הברברים, איך אנחנו הברברים,
שאכלו בשר,
הלכנו, אכלנו בשר ולאבנו אחד את השני, אלא זה סימולציה תועלתנית או משהו כזה, שרוצה לבדוק מה, כמה מהר הכדור הארץ התחמם, הקרחונים ימסו וכל הדובי קוטב יאבדו את פרוותם. אז אם זה איזושהי סימולציה תועלתנית, אז הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שאנחנו נבין שזה סימולציה. נגיד שזה חוקר פיזיקאי ימצא שזה סימולציה, בעצם מה שנשאר זה להשמיד אותה, היא הופכת,
כי היא מיותרת.
כן.
כאילו להוריד את השאטר, כי בעצם זה בזבוז אנרגיה.
נכון, פרופסור גרין פרסטון, אני מקווה שאני מבטא את שם המשפחה נכון, אז הוא כתב באמת שאם אנחנו, אסור לנו לחקור את זה, ואנחנו נגלה שאנחנו בסימולציה, כל הדבר הזה יקרוס עלינו, אבל השאלה
גם, אלא אם כן, זה סימולציה שנועדה לבדוק כמה מהר נגיע לסימולציה, ואם לא נגיע בזמן, הם יסגרו אותה, כי זה הסימולציה.
אגב, יכול להיות שלדור החייזרים בעתיד, יש להם איזושהי אמנה כזאת, שאוקיי, אתה מריד סימולציה, אבל אתה לא יכול להשמיד אותה באמצע. לפחות תן ליצורים הנחמדים שגרים בסימולציה, עוד להגיע לסוף ימי היקום.
רגע, זה מביא אותי לשאלה שרציתי, רגע, רוצה להעיר משהו? אז תחשוב על זה. אז זה בדיוק הנקודה, אמיר. אני רוצה לשאול אתכם, האם יש לרחם על יצורים מסומלצים? כי הזכרת את זה כעץ, כאחד הדברים, ואני באמת טוען, נגיד, אני עכשיו משחק פיפה, אתה יודע, ואני, עזוב פיפה, GTA, מה זה, רצחתי שם בצעירותי, בסיתונאות, גנבתי מכוניות, שאלתי בנקים, לא הרגשתי לשנייה אחת, או Call of Duty גם שיחקתי, כמה חיילים רוסים רצחתי. קיצור, אני טועה, אנחנו, יש איזו תפיסה כזאת, נכון, שלא נייצר בגלל שנרחם. זה תפיסה אופטימית, כי אז זה אומר שלא יהיו סימולציות, אבל בקיצור, רוצה לשאול אתכם, אתם ספציפית, אתם רואים את עצמכם, את האנושות מרחמת על יצורים מסומלצים עד כדי כך שהיא תימנע מיצור סימולציות?
לא יודע, כשאתה במשחק מחשב, יש לך איזה עכשיו סופר ריאליסטי, ויש איזה ילדה קטנה שבוכה, זה תראה לה בראש כאילו, זה כן מפעיל אותי רגשית קצת לפחות.
אני חושב שזו שאלה שבאמת עד כמה הסימולציות האלה, עד כמה האינטליגנציות המלאכותיות האלה הן מורכבות, ואם יש שלב שבו האינטליגנציה המלאכותית היא באמת תוכל להרגיש ותוכל לחוות ותייצר תודעה, ואנחנו נורא נורא מפחדים גם מהעניין הזה, תמיד הכל כזה עם מין תסריטים של מראה שחורה, של המון מציאויות כאלה, אפלות, אני דווקא בוחר תמיד לקחת את זה למקום האופטימי, אולי דווקא המציאות היצירי AI שלנו הם יהיו סוג של יהיה להם תובנה יותר רחבה על הטוב, אולי נוכל ללמוד מהם, אולי זה יהיה סופר אינטליגנציה שלנו, אולי אנחנו מייצרים סוג של תודעה יותר גבוהה, יותר אלוהית, אולי, ואולי באמת זה השלב הבא בהתפתחות, וכמו שאנחנו התפתחנו מהקוף, ה-AI הוא השלב הבא בשרשרת, ולצער אנחנו מייתרים את עצמנו, אבל רק בשביל משהו יותר טוב.
איזה אופטימי אתה, איזה כיף.
כן, זה נפלא.
ממש.
אני חושב שאני שמעתי כל כך הרבה קולות פסימיים בהקשר הזה, ובא לי להביא קול אחר, בא לי להגיד, זה שאנחנו כן או לא חיים בסימולציה, זה לא בהכרח רע. אנחנו גם הסרט המטריקס לוקח את זה למקום מאוד שלילי ואפל, לאו דווקא. אולי אנחנו באנו ללמוד, ואולי אנחנו מתפתחים פה.
וואו.
וואו. אחרי דרך לסיים.
כן. טוב, אז קודם כל היה ממש מעניין, עוד איזה נקודת סימולציה שבא לך לעלות לסיום, יש איזה משהו אחרי שנכנסנו לחרדה ועברנו דרך בלבול וסיימנו באופוריה, אולי אנחנו בעצם אנחנו היציר של התולעים המתפלשות בבוט שהחליטו ליצור איזה יצור שמימי במחשב ואנחנו ההתגלמות שלו עכשיו.
בהחלט יכול להיות, בואו לא נפסול את האפשרות הזאת וננסה כמו שאמרנו קודם, להסתכל על זה כמשחק ואז אנחנו יכולים להוציא מזה משהו. בסופו של דבר אני אומר, בואו ניקח כל דבר לתועלת שלנו ולמה אנחנו יכולים לעשות עם זה, אנחנו נגיד שזה משחק ושום דבר לא ניקח יותר מדי ברצינות, זה יקליל אותנו.
זה בטוח יעשה טוב לעולם כולו, לקחת עצמנו פחות ברצינות.
כן.
להפסיק להתאבד.
כן. גם כל תורה רוחנית ששווה משהו. מגיע.
יודעת לצחוק על עצמה.
כן, לא לקחת את עצמך, תכף את הברצינות. אני אראה.
יופי. כזה יש, יש עם הסרט? כבר?
המטריקס האמיתי, האם אנחנו חיים בסימולציה, ועדיין שם זמני. אנחנו כשהסרט יושק כזה...
מהמם, והוא הולך לצאת מתי? אנחנו עוד לא יודעים.
אנחנו עדיין בצילומים.
קיבלנו אחי, הבאתי את האורח מהקרביים של הסרט, הוא ממש באמצע.
אני חי את זה, אני ממש חי את זה, ולפני שבועיים עשינו יום צילום ככה ארוך עם ארבעה מרואיינים, ונמצאים בעולם ובארץ.
יאללה, אז משימה, אם אתם הגעתם עד לכאן בפודקאסט, קחו רגע, תנסו להסתכל על העולם כאילו סימולציה, תראו איך כולם נהיים מוזרים מסביבכם. זהו,
תכתבו לנו.
תכתבו לנו.
איך זה מרגיש?
וקיץ, תודה רבה, היית יופי של רגע בתוך הסימולציה שלנו.
היית בריזה מרנת.
אתם הייתם בסימולציה שלי.
אז סיימתם עוד פרק של מה לעזאזל קורה פה, כרגיל. אם אהבתם, ממש ממש נשמח שתשלחו לשני אנשים שיכולים למצוא עניין בפרק הזה ובפודקאסט הזה באופן כללי. גם ככה אתם בסימולציה, אז מה אכפת לכם? ולתת לנו 5 כוכבים באפל פודקאסט ובספוטיפיי. ואם יש לכם רעיונות, הערות, מוזמנים לפנות אליי, אמיר הררי, בפייסבוק ובאינסטגרם, ולתומר אביטל, בפייסבוק ובאינסטגרם. עד הפעם הבאה.